מסכת בכורות דף כפרט, נתחיל בהמשך העמוד. הגמרא מצטטת את המשנה, אמרנו לגבי בכור, אם נולד לו מום בתוך שנתו, רשאי לקיימו כל י"ב חודש. כלומר, אם זה היה בתוך השנה, הוא יכול לקיים אותו 12 חודשים, כל י"ב חודש. אבל אם נולד בו מום לאחר היותו בן שנה, לא רשאי לקיימו אלא 30 יום בלבד. והגמרא מבררת מה כוונת המשנה. היא באה אליו, הכי כאמר, נולד לו בתוך שנתו, רשאי לקיימו כל י"ב חודש, ולאחר שנתו נמי 30. ודילמה, איך עד נולד בו מום? בתוך שנתו רשאי לקיימו כל 12 חודש ותו לא. ואיך הדנולד לו אחר שנתו אינו רשאי לקיימו אלא 30. כלומר, השאלה היא כזו, מה הכוונה שבתוך שנתו רשאי לקיימו י"ב חודש ולאחר שנתו רק 30 יום? השאלה היא כזו, האם כוונת המשנה לומר לנו שאם נולד לו מום בתוך שנתו רשאי לקיימו כל י"ב חודש, ואם זה לאחר שנתו, לאחר שנתו גם כן רשאי לקיימו עוד 30 יום, כלומר לא שני דינים, דין אחד. כלומר, אם נולד לו מום בתוך שנתו רשאי לקיימו כל י"ב חודש, ועוד חודש נוסף 30 יום, הרי שקי גם כן לגבי השנה הבאה עוד חודש אחד. עוד דילמה לא, יש פה שני דינים נפרדים. אם נולד בו מום בתוך שנתו, רשאי לקיימו 12 חודש ולא יותר. ואם נולד מום לאחר שנתו, לא רשאי לקיימו אלא 30 יום. מה התשובה? עומד אמר בואו ראה, תשמע. בכור בזמן הזה, עד שלא נראה להיראותו לחכם, רשאי לקיימו 2 ו-3 שנים. ומשנראה להיראותו לחכם, נולד לו מום בתוך שנתו, רשאי לקיימו כל 12 חודש, אחר שנתו, אינו רשאי לקיימו אפילו יום אחד, ואפילו שעה אחת, אבל מפני השבת אבדה לבעלים, אמרו רשאי לקיימו 30 יום. בואו נלמד מברייתא אחרת. כתוב בברייתא, אם יש בכור בזמן הזה, מה זה עד שלא נראה להיראותו לחכם? הכוונה היא שעוד לא נפל בו מום, לכן הוא לא נראה שיוכל להיראות לחכם, אין צורך שיגיע לחכם, כי לא נפל בו מום. רשאי לקיימו, הכוונה היא שהוא חייב לקיימו אפילו 2 ו-3 שנים. זה לא פשוט להחזיק בכור בזמן הזה, אם הוא באמת בכור של ישראל ולא עשו למשל מכירת מפקירות. אבל מי שנראה לראותו לחכם, הכוונה אם נפל בו מום וכבר ראוי צריכים להראות אותו לחכם, אז אם נולד בו מום בתוך שנתו רשאי לקיימו כל 12 חודש, אבל לאחר שנתו לא רשאי לקיימו אפילו יום אחד ואפילו שעה אחת. כלום. אלא מה? מפני השבת אבדה לבעלים, הכוונה היא לבעלים, לכהן, שאם הוא ישחט את זה מיד, אז מה שיקרה, הוא יסריח. אז מפני השבת אבדה לבעלים, שנפל בו מום, אומרים חכמים, רשאי לקיימו 30 יום, עוד 30 יום נוספים. ומה יהיה? אם הוא לא ימצא כהן בתוך הזמן הזה, אם הוא לא מוצא כהן, שוחט את זה ומולח אותו, עד שימצא כהן לאחר מכן. עכשיו, מה אני מבין לכאורה ממהלך העניין הזה של הברייתא? שמה שהוא יכול לקיימו 30 יום, אמרנו שזה בגלל אבדה, השבת אבדה. הכוונה היא, מדובר שנולד מום בתוך השנה. ולכן יש לנו פה תשובה לגבי השאלה, שגם הטענה שלנו מתכוון לומר שאפילו אם נולד מום בתוך שנה, נותנים לו עוד חודש לאחר השנה, עוד 30 יום. אבל אנחנו אומרים לא, זה לא מוכרח, ועדיין תיבייל. כלומר, כמו שהיה לנו ספק במשנה, גם בברייתא הזו יש פה שאלה. מהי השאלה? האם בכוונה 30 יום מה שנולד במום אחר שנתו מדובר? ואז אם נולד במום לאחר שנתו מותר להשעות אותו 30 יום, אבל אם נולד בתוך שנתו לא רשאי להשעותו לאחר שנתו, אלא רק בתוך אותם י' ב' חודר, או דילמה גם כן אם נולד במום לפני שנתו, רשאי לקמו עוד 30 יום לאחר שנתו. כלומר אותה שאלה שהייתה שם נשאל גם פה, לכן אין לנו פה תשובה. לפני שנעבור למהלך של הניסיון להוכיח הבא, אז בואו נקרא קודם כל את ההלכה על מה ששאלנו. מביא הרמב״ם בפרק א' מלכות בכורות בהלכה י' א', עד שלא נראה להיראותו לחכם, כלומר הבכור הזה לא נולד בו מום, אין מה להראות אותו לחכם, רשאי לקיימו 2 ו-3 שנים. ומי שנראה להיראותו לחכם, כלומר הוגיע לשלב שנפל בו מום, צריך להראות אותו לחכם, אם נולד בו מום בתוך שנתו, רשאי לקיימו כל 12 חודש. נולד לאחר שנתו, מקיימו 30 יום. כך פסק הרמב"ם. בואו נעבור כרגע לניסיון הוכחה נוסף, מברייתא נוספת. אומרת הברייתא ככה, תשמע, נולד לו מום ב-15 יום בתוך שנתו. כלומר, יש לו כאילו חצי חודש. 15 מום בתוך שנתו. אז מה קורה? אין נותנים לו 30, הם משלימים לו 15 יום אחר שנתו. כלומר, הוא נולד ב-15 יום האחרונים של השנה. אז נותנים לו עוד 15 יום לאחר מכן. מה אני למד מכאן שמה מינה, מה אני מבין שמה, שבאמת מתוך זה אני מבין מסיילה לרבי אלעזר, כך אני מבין. מה? דאם הרבי אלעזר נותנים לו 30 יום משנה נולד בו מום. כלומר פה אתה רואה כאן שנותנים לו 15 יום ולא נותנים לאחר מכן 30 יום, אלא רק עוד 15 יום. מה אני מבין בכך? שאם הוא היה נולד 30 יום לפני סוף שנתו, לא נותנים לו עוד 30 יום שום דבר. רק אם נולד במום לאחר שנתו, נותנים לו 30 יום בתוך שנה, לא ייתנו לו עוד 30 יום. ולכאורה הדבר הזה, מסייע לרבי אלעזר. דאמר רבי אלעזר, מה הוא אומר רבי אלעזר? אם בכור נולד במום לאחר שנתו, נותנים לו 30 יום, משעה שנולד במום. אבל אם הוא נולד בתוך שנתו, לא נותנים לו כלום מאחר שנתו. איקא דאמרי, יש אומרים ככה, אמר רבי אלעזר, מניין לבכור שנולד לו מום בתוך שנתו, שנותנים לו 30 יום אחר שנתו, שנאמר לפני השם אלוקח תוכלנו שנה, שנה, שנה בשנה. מה הכוונה? איזה ימים שהם חשובים שנה? ואומר אלו 30 יום. כלומר, יש לי 30 יום שהם נחשבים כמו שנה. לכן נותנים לו שנה שנה באותה שנה ועוד שנה. נקרא כאן את הפסוק. נאמר לפני השם אלוקי התוכלנו שנה ושנה, במקום אשר יבחר השם אתה וביתך. מכאן התלמד שנותנים לו כאילו שנתיים. באיזה מקרה נחשב ימים שנה? הכוונה 30 יום. הגמרא בראש השנה אומרת לנו ש-30 יום חשובה שנה, ככה מצאנו לגבי מניין המלכים. לכן נותנים לו עוד שנה, הכוונה היא עוד חודש שהוא שקול כמו שנה שלמה. בקשה הגמרא מברייתא, מיטיבה. הרי לכאורה למדנו, אם נולד בו מום ב-15 יום בתוך שנתו, רק משלימים לו 15 יום אחר שנתו. מה מבינה פה הגמרא? השלמה אם, מיהווה לא. כלומר רק להשלים ל-30 יום, אם הוא היה 15 יום לפני הסוף, נותנים לו עוד 15 יום. אבל לתת לו עוד 30 יום לאחר שנתו, אם נולד בו מום בתוך שנתו, לא. אומרת אמר נכון, תיאור את זה לרבי אלעזר, תיאור את זה, אתה צודק, הדבר הוא יהיה קשה, ואין הכי נמי, יש פה לכאורה הוכחה נגדו. עכשיו אנחנו עוברים למשנה הבאה, השוחט את הבכור, הוא מראה את מומו, רבי יהודה מתיר, רבי מאיר אומר, הועיל ונשחט, שלא על פי מומחה אסור, מי שאינו מומחה ורואה את הבכור ונשחט על פיו, הרי זה יתקבר וישלם מתוך ביתו. אז איפה עניינים, מי הוא בדיוק המוסמך להורות בבכור? אז כתוב במפורש במשנה, כשאדם שוחט את הבכור על דעת עצמו, לא על דעת חכם, ואחר כך הוא מראה את המום לחכם, לאחר שחיטה, ונמצא באמת מום קבוע, הוא היה בקי, למד מסתר בכורות, למד דברים ששכחנו אותם, הוא יודע, בקי בכל העניינים, והוא צדק, באמת זה היה מום קבוע. רבי יהודה מתיר את הבכור באכילה, אבל רבי מאיר אומר לא, הועיל ונשחט שלא על פי, הרי זה לא על פי הוראת חכם מומחה, זה יהיה אסור. זה דין אחד. דבר שני, מי שאינו מומחה, מי הוא שאינו מומחה? כדי להיות מומחה, לדון בעניינים האלה, אתה חייב לקבל רשות. אתה לא יכול על דעת עצמך. אז אם מי שאינו מומחה, שהנשיא בארץ ישראל לא נתן לו רשות להורות בדיני בכורות, ולמרות שהוא לא קיבל רשות, היה רואה את הבכור, והוא התיר אותו למרות שהוא לא קיבל רשות, ונשחט הבכור על פי הוראתו, הרי זה יקבר, והוא ישלם, מי שהורה ישלם להוא, למה? מפני שגרם לו להפסד, מפני שאסור לאכול אותו, אלא יקבר. כלומר, לא זה בלבד שאתה צריך להיות בקיא בלכות בכורות ומומים, אתה צריך לקבל רשות, ולא רשות, אתה לא יכול. טוב, אז כאן ראינו פה בגמרא את המשנה. אומרת פה הגמרא, אמרה בבר בר חנה, אם היה באמת מום שנקרא דוקים שבעין, כלומר זה מין קרום כזה כמו שאומר פה רשי, דוקים שבעין, ושחטו אותו, הבן אדם שחט על דעת עצמו, ללא הוראת חכם, ורק לאחר השחיטה הורה בחכם, דקו לאלמה לא פליגד אסור, ברור הדבר שיעשו, למה? מפני שהם משתנים. כלומר, יכול להיות שבגלל צער הלידה, באמת זה נקרא מום כבד יותר, ולכאורה זה מום קבוע והיה צריך לשחוט, אבל יכול להיות שאם החכם היה בודק את זה לפני, אז זה לא היה מום קבוע, והוא לא היה מתיר לשחיטה, כלומר, השחיטה גרמה להרעה במצב, אז הם משתנים, אומר פורש, אם מפני דוקים שבעין משתנים, גזרה למומים שבגוף, אף על פי שאינם משתנים. אז נכון שיש הבדל בין מום בגוף לבין מום בעין, בכל זאת הוא כלל קבוע, אפילו בדבר. אבל מה לא נחלקו רבי יהודה ורבי מאיר במה המחלוקת שלהם? המחלוקת שלהם דווקא במומים שבגוף. מה לגבי המומים שבגוף? זה הרי לא אותו דבר. רבי מאיר סבר, גזרין על מומים שבגוף עד תדוקים שבעין. כלומר, אפילו מומים שבגוף שלא יכולים להשתנות, גם בזה גזרו שאסור לך להורות אם אתה לא קיבלת רשות ואתה מומחה. למה? עד תדוקים שבעין שכן יכולים להשתנות, ואם אתה תראה לחכם לאחר מכן, יכול להיות שמה שגרם לפסול זה השחיטה עצמה. ואילו רבי יהודה סבר, לא גזרין על מומים שבגוף עד תדוקים שבעין. תניא נמי אחי, יש לכאורה ברייתא שמוכיחה שהמחלוקת היא לגבי מומים שבגוף, השוחט את הבכור ומראה את מומו. אדם שחט בכור וראה את המום שלו לאחר השחיטה, זה המום שהשחיטה לא אפשר לראות אותו. בא רבי יהודה אמר, תלוי אם זה דוקים שבעין אסור להם, פני שהם משתנים, ויכול להיות שלפני השחיטה לא היה מום קבוע ואסור היה לו לשחוט. אבל אם זה מומים שבגוף, אז יהיה מותר. למה? פני שהם אינם משתנים. כלומר, יש הבדל בין דוקים שבמים. ואילו רבי מאיר אומר, לא, אחד ואחד זה אסור, מפני שהם משתנים. לכאורה, מה? רבי מאיר אומר שהמומים הללו בגוף, הם משתנים כמו דוקים שבעין, לא יכול להיות. מפני שהם משתנים, סלקת אתר, אומר, המומים שבגוף הרי ידוע שהם לא משתנים. אלא הכוונה מפני המשתנים, כלומר בגלל שיש מומים מסוימים שיש הבדל בין לפני שחיטה בין לאחר שחיטה, ויכול להיות שלפני שחיטה זה לא היה מום קבוע, אבל השחיטה גרמה למום הקבוע, לכן הם גזרו, בגלל מומים המשתנים, למשל דוקים שבה, הם גזרו גם על מומים שהם אינם משתנים, שגם כן במקרה כזה, אנחנו לא נסמוך על ההוראה הזו. אומרת שגמה, אמר רב נחמן בר יצחק, מתניתים נמי דייקה. כלומר, גם מהמשנה שלנו יש ראיה למהלך הזה. מה גם כן דייקה ממתניתים? שכוונה היא שבמומים שבגוף שהם לא משתנים, שעל זה יש את מחלוקתם. למה? בקטני רבי מאיר אומר, הועיל ונשחט שלא על פי מומחה אסור. כלומר, למה? כי אתה שחטת שלא על פי הוראת חכם. זו הכוונה. אז אם באמת המחלוקת הייתה בדוקים שבעין, אז רבי מאיר צריך להגיד משהו אחר, שהוא אוסר. למה? מכיוון שהם משתנים. ומתוך שאומר, הועיל ונשחט שלא על פי מומחה אסור, מכאן אתה מבין שזה רק בגלל ששחטו אותו שלא על פי הוראת חכם. שמה מינה, כנס הכניס רבי מאיר, שמה מינה. כלומר, זו המסקנה, זה באמת משום כנס, ולכן כך סובר רבי מאיר. הלאה. שואלת הגמרא פה שאלה, איבעיא להו. הרי מה שאנחנו אמרנו שגוזרים מומים שבגוף פני מומים משתנים, האם הכוונה היא זה כולו משתנה? באמת כל המומים בדוקים שבעין הם משתנים? או אלמה לא. יכול שגם בעין מה תלוי איזה סוג. עוד אלמה היא כדי משתנה והיא כדי לא משתנה. כלומר יכול שבעין עצמה יש מומים בדוקים שבעין שמשתנים בין לפני שחיטה בין לאחר שחיטה. ויש כאלו שאין משתנים לכאורה מהי נפקא מינה. מה זה משתנה הרבה לבא? הוא אומר שזה אסור שהם משתנו. עומד אמרה להקחו שסעדה. כלומר, אם יבואו עדים ויעידו שהמום שנמצא בדוקים שבעין לא נשתנה לאחר שחיטה ממה שהיה קודם לכם. היא אמרת כולו משתנה, אם תגיד שתמיד המום הזה משתנה על ידי שחיטה, סעדי שקרה. והיא אמרת איקא דמשתנה ואיקא דלא משתנה סמכן עליי. אם באמת יש מומים שמשתנים בגלל השחיטה, ואם לא אני צריך לסמוך עליהם. ולכן תהיה נפקא מינה שלפי רבי יהודה, הוא לא כנס בגלל שהוא לא הראה את זה לפני השחיטה לחכם, אלא למה? אני חושב שמה השתנה המום לאחר השחיטה, ולכן אם יהיו פה עדים שמעידים שלא השתנה, יהיה מותר. אז מה התשובה? מה יהווה לה? תשמע דאמר רב יוחנן, אמר רב יוחנן, נסך לי רבי יוחיה דמין אושה. בוראיך בדוקין של משתנים, אני אראה לך שיש סוג דוקין שבעין מומים שהם משתנים. בדקה אמר לבו בראיך, מה הוא התכוון? מכלל דאי כדי משתנה ואי כדי לא משתנה, הוא רוצה להגיד לו בוא אני אלמד לך, פעמים זה משתנה, פעמים זה לא משתנה, נקודה. עכשיו ראינו במשנה מה קורה עם אדם לא מומחה, מורה הוראה. אז כתוב במשנה, מי שאינו מומחה ורואה תפחו ונשחט על פיו, על פי הוראתו, הרי זה יקבר. מה אני מבין שיקבר? אפילו אם היה בו מום קבוע. לכאורה מתנה מעלה מתנן סתם הקרבי בין, שהוא אומר שבכל מקרה קונסים, אומרת מה לא. דיל מאיר באמת מדובר במום שהוא בדוקים שבעין ודברי הכל. כלומר, לפי כולם אנחנו מום שהוא קבר, למה שחיישים אנשי מה ישתנה. ראינו במשנה, וישלם מביתו. כלומר, על ההוראה הזאת הוא יצטרך שלם, מפני שבגללו קוברים את זה, מפסידים את הבהמה. אז מה הכוונה ישלם מביתו? מה המשמעות של אותו התשלום? אומרת אמרה תנא, יש פה ברייתא, כשהוא משלם, כשהוא משלם לכהן, לא משלם לפני כל הבהמה, משלם רביע לדקה, ומרצה לגסה. כלומר, רביע הוא משלם על בהמה דקה, ומחצית לבהמה גסה. למה? דדילמה, הכוונה היא מה היא טעמה? למה הוא משלם רבע לדקה ומחצה לגסה? אמר הפאפה, זה הפסד מרובה וזה הפסד מועט. כלומר, אנחנו אומרים כזה דבר. אני הרי אומר, אם הוא היה מראה את זה לחכם, הוא היה אומר שאין בו מום קבוע ואולי לא נפל בו אף פעם. לכן מספק, הוא משלם מחצה. ושאלנו למה לדקה הוא משלם רביע ולגסה הוא משלם מחצה? אומר הפאפה, בבהמה גסה זה הפסד מרובה. בבהמה דקה הפסד מועט. אז אומרת מה לכאורה, אם ככה זה הבדל גדול או מועט, אז לפום צד השלם, כלומר ישלם, לפי ההפסד. אז למה רביע? לפי הצד. אם פה זה הרבה חצי, ואם פה זה מועט חצי. אמר רב הונא בר מנוח משמיד רב אחא בריקא, למה? משום גזירת מגדלי בהמה דקה נגעו בה. כלומר, הרי הגידול של בהמה דקה זה דבר מאוד מאוד קשה. עכשיו, ברגע שהוא התיר את זה בשחיטה, אז אתה מנעת את הכהן את התורג הזה, למה? אולי אם הוא היה מראה לך חכם אחר, אולי מתיר אותו, ואז היה לך קשה מאוד לטפל בו, לכן הוא לא משלם, אלא רביע. לפני כן, מחילה, נקרא פה את ההלכה, כותב הרמב״ם, מי שאינו מומחה ורואה את הבכור ונשחט על פיו, הרי זה ייקבר וישלם מביתו. וכמה ישלם, שואל הרמב״ם? אז רביע לדקה, ומרת על הגצה, ומפני מה לא ישלם כל דמה, כדי שכנסו את בעל הבמה, כדי שלא ישן, אבל לא יגדל בהמה דקה בארץ ישראל. עד כאן. עכשיו פה המשנה הבאה, כיוון שאמרנו שיכולה להיות טעות בהוראה, זו המשנה מאוד מאוד יסודית, מופיעה גם בבבא קמא, גם בסנהדרין. מה קורה אם הייתה טעות בהוראה? אז ככה המשנה אומרת, דן את הדין. זיכה את החייב, חייב את הזכאי, תטהור, תהיה את התמה, מה שעשה הסיכוי לשלם מביתו. ואם היה מומחה לבית דין, פטור מלשלם. אז מקודם אמרנו שאם הוא עשה, הוא משלם משלו. אבל פה יש פה מקרה אחר, דיין דן דין. והייתה טעות, בטעות זיכה את החייב, או שהוא חייב את הזכאי. עכשיו גם כן שאלו אותו אם זה תמה או טהור, אז הוא תמה את הטהור ותהיה את התמה. עכשיו, מה שעשה הוא עשוי, אבל הוא ישלם את ההסד מביתו. אבל אם מדובר שדיין היה מומחה לבית דין, הוא יהיה פטור מלשלם. למה? הוא לימד את הדבר. אומרת פה הגמרא, למה אתנן סתמה כרבי מאיר ודיין דינא דגרמי. אם אתה אומר שישלם מביתו, סימן שפה סתם משנה כמו רבי מאיר, שדן דינא דגרמי. הרי גרמה בנזיקין, לכל הדעות אדם פטור בדיני אדם, ויחייב בדיני שמיים. גרמה שהוא לא הזיק ישיר, אלא בעקיפין. אבל מה יהיה אם הוא הזיק בגרמה, שזה נזק ישיר, זה לא גרמה? פה יש מחלוקת רמר וחכמים, האם הוא יחייב שלם או לא. אז גרמה בנזיקין, למשל, אדם שפתח את הדלת לחצר של החבר שלו, בעבדה, הפרה שלו. גרמה, למשל, אדם סורב, שטר חוב של החבר שלו. אתה מצד אחד, לא הזקת ממון גמור, לא שרפת לו כסף, מצד שני הוא, שזו הסמרטה, בלי זה אין לו כסף. אז מה ההבדל עכשיו בין גרמה לבין גרמי? שרבי מאיר אומר שהוא יהיה חייב לשלם בגרמה, אז יש אומרים שבגרמה זה נזק ביד, בגרמה זה נזק מיידית. יש מי שאומרים שגרמה זה באמת כנס, בדבר מצוי. על כל פנים, אומרת המהלך אורה, למתנן סמה כרמה, דדיין דינה דגרמה. אמר רבי הילה, אמר רב, כגון שנשא ונתן ביד. כלומר, לא, פה מדובר שהדיין בעצמו לקחת הכסף מישהו חשב שהוא חייב, ונתן זה לשני, זה נקרא שהוא הזיק בידיים, ולכן זה לא חייב מדינה דגרמה. אומר רבי שלמה, דקטני חייב את הזכאי, אני יכול להגיד שהוא נשא ונתן ביד. מה תגיד, בזיקה את החייב היחידה, מה יכול להיות? אז כגון, דאמר לפטור אותה, כלומר, אומר לו, אתה פטור מלשלם, כך הוא פטר אותו. והלכורה אם הוא אמר לו, אז לא נשא ולתא ביד, זה רק דיבור וזה לא מזיק ממש, אלא גרמי. אמר אבינה, לא, פה מדובר זיקה, את החייב הכוונה כגון שהיה לו משכן, משכון של הלווה. היה למלווה משכון של הלווה, שהוא יוכל לגבות ממנו, אבל כשהדיין פסק פטור משלם, הוא יחזיר את המשכון. ואז יצא שזה מעשה בידיים. הוא לקח ממנו הדיין, ואז מעשה בידיים. תימד את האור כמנאי שנגע אחריו לפירות של הצליקים מאותם, תיהר את התמה, שהוא עירב אותם עם הפירות שלו. אז הוא שואל אם הפירות תורים, לא לוקח חכם את הפירות, ומערבב תירות שוודאי תורים, אז יצא שזקת בידיים את הפירות. נקרא פה את הלכה ויש לנו עוד משנה. אז כותב לנו הרמב״ם בסנהדרין בפרק ו' בהלכה ג' היה תואם מומחה ולא נטל רשות ולא קיבלו אותו בעלי דינים עליהם, או שלא היה מומחה אבל קיבלו אותו בעלי דינים לדון, להן כדין וצו שקול לדעת אם נשא ונתן ביד מה שעשה עשוי וישלם מביתו. אם לא נשא ונתן ביד יחזור הדין, ואם אפשר להזיר ישלם מביתו. זה ההבדל בין המונחים הללו. יש לנו כאן עוד משנה, ומעשה בפרה, מעשה בפרה, שנתלה האם שלה והחילה רבי טרפון לכלבים. ובא המעשה לפני חרבי אבנה והיא תירועה. אמר תודוס הרופא, אין פרה בחזירה יצאה מאלכסנדריה של מצרים, שאין חותכים האם שלה בשביל לשלוט הלב. אמר רבי טרפון, אחר מוכן טרפון, אמר לרבי עקיבא, רבי טרפון נתן מוכן לבית דין, וכל מוכן לבית דין פטור מלשלם. אז יש פה עניין של הוראה, היה מעשה מקרה בפרה שנתלה האם שלה בית הרחם, ושאלו את רבי טרפון האם היא טרפה או לא. שבא רבי טרפון אמר נכון, שאם אין לה בית רחם, אז היא טרפה והוא אוכל אותה לכלבים. ולכן הכילו אותה בעלים לכלבים. שבא המעשה לפני חכם ביבנה והתירו אותה. אומר תודוס הרופא, לא יכול לשפרה וחזירה יצאה מאלכסנדריה של מצרים, כי לא חותכים את האם שלה כדי שלא תלד, אז, כלומר, בלי שחותכים את האם שלה. אז יצא שהפרות המצריות היו כל כך טובות ומחו אותן ביוקר. אז כדי שלא יהיו פרות כאלה מחוץ למצרים, הם לקחו את הררם שלהם, ולמרות הכל, הפרה הייתה נשאר בחיים סימן, שבהמה שאין לה ררם נשאר בחיים. שמע את זה רבי טרפון דברי תודוס הרופא, ומה אמר? הלכה חמוכה טרפון על עצמו, כי הוא פסק לו כהלכה. למה קביטה שלם לבעלים את הנזק? הוא בנובע כיבה לא. רבי טרפון אתה מוכה לבית דין, כל מי שמוכה בבית דין פטור, למרות שהוא טעה. עכשיו לכאורה, למה הוא טעה? מה אמר לו רבי עקיבא רבי טרפון, אתה פטור לשלם כי אתה מומחה. עומד הרבה ותיפוק לתצעה בדבר משנה, ואתה רואה בדבר משנה, חוזר. אז גם פה צריך לחזור. ככה זה הדין, ממה שהוא פסק. אז אומר את אומר אחד ועוד כמה, לא אמר לו שני דברים. דבר ראשון אמר לו, אתה טועה בדבר משנה, ואתה יכול לחזור. ועוד הוא אומר לו, הנה מי בשקול דעת קאיתה, מומחה לבית דין טוב, כל מומחה לבית דין יהיה פטור. גם אם אתה מומחה, טעית בשיקול דעת, ואתה לא יכול לחזור, אתה לא צריך שלם. למה? כי אתה מומחה לבית דין, ומי שמומחה לבית דין שטעה, הוא יהיה פטור. כיוון דיברנו לאורך של חכמים, יש עוד משנה אחת פה, אחרונה בדף, שעוברת לדף הבא, מתנית נטל שכר להיות רואה את הבחורות, אין שוחטין על פיו, אלא אם כן היה מומחה, כאילה ביבנה, הוא היה חסיד, שהתירו לו חכמים להיות נוטל ארבע ישרול במדקה ושישה לגסה, בין תם בין בעל מום. אז בואו נראה פה במה מדובר. קודם כל למדנו כאן, שחכם שלוקח שכר לדון לראות את הבחורות, לא שוחטים לפיו, למה? כי בגלל שהוא קיבל שכר, אולי הוא התיר, אלא אם כן מדובר באחד, שהוא היה מומחה כמו הילה של אדם שידע בנבואי החסיד, והוא לא נחשד לקחת להתיר בחורות בשביל שכר, והתיר לו חמי להיות נוטל שכר, לא גדול, ארבע עשרות מאה של כסף במה דקה, לבדוק בחור במה דקה אם יש בו מולו, ושישה עשרות בשביל לראות בהמה גסה. אחר כך אנחנו נראה פה עוד אפשרות פה, מעבר לכך, הגמרא בדף הבא, ברוך עונאי לעולם, אמן ואמן.